שלום לכולם. היום אנחנו צוללים לדף ג' ממסכת שבועות. יש לנו כאן קטעים מהגמרא עצמה וגם סיכום של הדף. אז בוא נתחיל ישר מהשאלה המתבקשת אולי, למה בכלל שבועות נמצאת אחרי מסכת מכות? מה הקשר?
שאלה טובה. הקשר הוא לגמרי מבני. בסוף מסכת מכות מדברים על מקרים שיש בהם כפל חיוב. אתה יודע, כמו מי שמגלח את פאת הראש וגם את פאת הזקן, אז הוא חייב פעמיים.
אוקיי.
והנה המשנה הראשונה שלנו בשבועות פותחת בביטוי דומה במבנה שלו. שבועות 2 שהן 4, כלומר קטגוריות שיש להן בסיס כפול, אבל מתפרטות לארבעה מקרים.
2 שהן 4. אוקיי, בואי נפרק את זה רגע, מה זה אומר?
המשנה נותנת דוגמאות, נכון, 4 קטגוריות כאלה.
בדיוק, אז הקטגוריות הן?
קודם כל, שבועות עצמן. למשל, נשבע אוכל ולא אכל, או נשבע לא אוכל ואכל, או על העבר, אכלתי כשלא אכל, או לא אכלתי כשאכל. 2 שאין 4.
אוקיי, זה 1.
2, ידיעות הטומאה. מישהו נטמא, ואז שכח שהוא טמא ואכל קודש, או נכנס למקדש. או הפוך, הוא ידע שהוא טמא, אבל שכח שזה קודש או מקדש. גם פה 2 שהן 4.
הבנתי. ממשיכים?
כן. 3, יציאות השבת. הכנסה והוצאה בין רשות היחיד לרשות הרבים. והחלוקה היא בין אם אני עשה את זה או בעל הבית.
אוקיי. והרביעית?
4, מרות נגעים. יש את אבות הנגעים ויש את התולדות שלהם. גם כן, מבנה של 4 קטגוריות שנגזרות משניים.
מעניין. אז המשנה שלנו מונה את כל ה4. זה לא רגיל, נכון? בדרך כלל כל מסכת מתמקדת בנושא שלה.
נכון מאוד. למשל, במסכת שבת ידברו רק על יציאות השבת, במסכת נגעים רק על נגעים. אז למה כאן מונים את הכל?
כן, למה?
הגמרא מסבירה ששבועות וידיעות הטומאה, אלה שני הנושאים הראשונים, הם סמוכים ממש בפסוקים בספר ויקרא.
נכון, פרק ה'.
בדיוק. ושניהם גם חולקים דין משותף של קרבן עולה ויורד. אז מכיוון שהתנא כבר היה צריך להזכיר את שניהם יחד, בגלל הקרבה והדין הזה, הוא כבר אמרנו בוא נשלים את התמונה ונביא את כל הקטגוריות הדומות שיש להם את המבנה הזה של 2 שהן 4.
נגיע לכפו. אבל רגע, יש עוד משהו קצת מוזר בסדר. המשנה מתחילה בכותרת שבועות, אבל אז הדוגמה הראשונה שהיא מפרטת היא דווקא ידיעות הטומאה. למה לא להתחיל עם שבועות?
כן, זה גם משהו שהגמרא שואלת, והתשובה היא די פרקטית בעצם.
מה זאת אומרת?
הדינים של ידיעות הטומאה הם פשוט, בוא נגיד, מצומצמים יותר, פחות מסובכים או מפורטים יחסית לדיני שבועות. אז התנא העדיף כנראה לסיים קודם עם הנושא הקל יותר, לפני שהוא צולל לעומק של השבועות.
אוקיי, סוג של סדר טכני.
משהו כזה.
אבל עכשיו נגיעה השאלה הגדולה, שהגמרא נכנסת אליה בעצם, המשנה הזאת, עם כל השתיים שהן 4, לפי מי היא? נראה שהיא לא מסתדרת טוב לא עם רבי ישמעאל ולא עם רבי עקיבא.
בדיוק. זה לב הדיון פה. כי אם נסתכל על רבי ישמעאל, הוא סובר שחייבים קרבן על שבועת שקר רק לגבי העתיד. למשל, אוכל כיכר זו ולא אכל. אבל אם מישהו נשבע לעבר, אכלתי כשהוא לא אכל, רבי ישמעאל פותר מקרבן.
אז אצלו בשבועות זה רק 2, לא 4.
מבחינת חיוב קרבן, כן. וגם רבי עקיבא, יש לו בעיה דומה מכיוון אחר. הוא מחייב קרבן רק על העלם טומאה כשאדם שכח שהוא טמא. אבל אם הוא שכח שהאוכל הוא קודש או שהמקום הוא מקדש, מה שנקרא העלם קודש או העלם מקדש, רבי עקיבא פותר מקרבן.
אז גם אצלו, בידיעות הטומאה זה לא ממש יוצא 4 קטגוריות שמחייבות קרבן.
נכון מאוד. אז לכאורה, המשנה שלנו לא הולכת לא כשיטה הזו ולא כשיטה הזו.
אז מה עושים? איך הגמרא פותרת את זה?
התירוץ המרכזי שהגמרא מציעה הוא שהמשנה שלנו היא כן כשיטת רבי ישמעאל.
אבל אמרנו שהוא מצמצם את החיוב.
נכון, הוא מצמצם את חיוב הקרבן על שבועה לשעבר. אבל, וזה החידוש, הוא לא פותר לגמרי. הוא עדיין רואה בזה איסור חמור. ואם אדם נשבע לשקר על העבר במזיד, והייתה התראה, אז רבי ישמעאל סובר שהוא חייב מלכות.
מלכות, לא קרבן.
בדיוק. הגמרא לומדת את זה מהעיקש, מהשוואה בין הפסוק של שבועת שקר לפסוק של שבועת שווא. מזה מסיקים שגם שבועת שקר על העבר במזיד חייבת מלכות. ולכן גם לפי רבי ישמעאל יש לנו בשבועות 4 קטגוריות רלוונטיות. 2 שמחייבות קרבן, על העתיד, ו2 שמחייבות מלכות, על העבר.
אוקיי, אז המשנה היא רבי ישמעאל, וחלק מה4 זה חיוב מלכות. זה פתרם יפה. אבל רגע, זה לא פותח בעיה אחרת?
איזו בעיה?
אם המשנה היא רבי ישמעאל, והוא מחייב מלכות, נגיד על מי שנשבע אוכל ולא אכל במזיד,
כן, שבועה על העתיד שלא קוימה.
אז חייבים מלכות, אבל זה הרי לאו שאין בו מעשה, לא? הוא לא עשה כלום, הוא רק נמנע מלאכול. האם בכלל לוקים על איסור שעוברים עליו בשב ואל תעשה?
שאלה מצוינת. וזה בדיוק מסבך את העניינים. כי אם אנחנו אומרים שהמשנה היא רבי ישמעאל, אז משתמע ממנה שהוא סובר שכן, לוקים גם עליו שאין בו מעשה.
אבל יש לנו פסיקה מפורשת של רבי יוחנן שאומר שלא.
נכון מאוד. רבי יוחנן, שהוא אמורה חשוב, פסק במפורש לגבי המקרה הזה של שבועה שאוכל כחר זו ועבר היום ולא אכלה, הוא פסק שלא לוקים. כי זה לאו שאין בו מעשה. וזה קצת מוזר, כי רבי יוחנן בדרך כלל פוסק כמו סתם משנה, והמשנה שלנו היא סתם משנה.
אז איך זה מסתדר? רבי יוחנן סותר את עצמו או את המשנה?
לא בדיוק. הגמרא מסבירה שרבי יוחנן לא סתר את עצמו, אלא הוא הסתמך על סתם משנה אחרת, משנה מאוחרת יותר במסכת, בדף חף א'.
יש עוד משנה רלוונטית?
כן, והמשנה היא עוסקת במקרה ההפוך. מי שנשבע לא אוכל ואכל, ושם כתוב שזו השבועה שחייבים עליה מלכות.
זוהי.
בדיוק. הגמרא מדייקת מהמילה זו. דווקא המקרה הזה, שיש בו מעשה אקטיבי, האכילה נגד השבועה, הוא שמחייב מלכות. אבל מכאן אפשר לדייק שבמקרה ההפוך, אוכל ולא אכל, שזה לאו שאין בו מעשה, באמת אין מלכות. ועל סמך המשנה המאוחרת והמפורשת הזו, פסק רבי יוחנן.
הבנתי. אז הוא מצא סתם משנה מאוחרת יותר שמבהירה את הנקודה הזאת.
בדיוק. והדיון הזה גם מתקשר למחלוקת אחרת לגבי איסור לא תותירו מהפסח, אם הפטור שם ממלכות הוא בגלל שזה לאו הניתק לעשה, או בגלל שזה לאו שאין בו מעשה. זה דיון רחב יותר.
טוב, אז לסכם את מה שראינו פה בדף ג', התחלנו מהמבנה של המשנה, הקשר למכות, הפירוט של 2 שאין 4.
נכון.
ואז נכנסנו לשאלה לפי מי המשנה, ראינו את התירוץ שהיא כרבי ישמעאל, והבנו את ההבחנה החשובה בין חיוב קרבן לחיוב מלכות.
וזה הוביל אותנו לדיון המורכב על לאו שיש בו מעשה ולאו שאין בו מעשה, ואיך מיישבים את דעת רבי יוחנן.
בהחלט, דיון מרתק שמראה איך הגמרא מפרקת כל מילה וכל מבנה.
כן, והעיסוק הזה בהבחנה בין מעשה אקטיבי להימנות, בין לאו שיש בו מעשה ללאו שאין בו מעשה, זה באמת מעורר מחשבה, לא? מעבר להלכה היבשה.
נכון, עד כמה ההבחנה הזאת, שהיא טכנית הלכתית, באמת משקפת את המהות המוסרית? זו שאלה טובה להמשיך ולחשוב עליה.
בהחלט. נקודה מעניינת שהדיון הזה פותח.